שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
אמר פעם מישהו חכם, מערכת הבחירות היא כמו מרוץ מכוניות. לא צופים בה בכדי לראות מי מנצח, צופים בה בכדי לראות מי מתרסק ומי עולה באש. ואהבתי את המשפט הזה, כי הוא אולי הכי ממצא בעולם את מערכות הבחירות הישראליות, בוודאי את מערכת הבחירות של אלול תשע"ט. רובנו נתיישב מול המסך או המקלט בשלישי הקרוב בשעה 22:00, לא כל כך בכדי לראות האם המפלגה להצבנו עברה וכמה היא קיבלה, אלא בעיקר לראות מי לא עברה, מי כשלה, מי הלכה לבית עולמה. וכמובן שכל אחד ותפילותיו על העתיד עמו, למרות שלדעתי רוב מאזיני התוכנית הזאת שותפים לאותה תפילה ובקשה למי ירום ומי ייפול. אבל חשבתי השבוע שבכלליות, במקרו, בהסתכלות הכללית, זה נורא. היום ונורא שבמערכת ישראלית, יהודית, דמוקרטית, בחירות, מערכת שאמורה להניב פירות יפים ומהוגנים והגיוניים של טקס בחירה כלל ארצי, בו כל אדם ואזרח יכול להביע את תקוותו ומהווייו בקלפי, לבקש לעצמו עתיד שמתאים לו, איך כל זה הפך ברבות השנים למלחמת שנאה והסתה, לחודשי מדון וקטטה, למערכה של שיסוי ואיבה, וכל זה לא בין אויבים, אלא בין אחים. אין לי מושג איך כל זה קרה וקורה, ואל תכעסו עליי, אבל למרות שישנם ברור מזידים יותר מאחרים, אף צד לדעתי לא חף מפשע. אז בפי, בסוף השבוע הזה, תפילה, זקה, שמיום רביעי הקרוב איתמו חטאים. חטאים מהארץ, חטאים ממודעות, חטאים מתשדירים, חטאים מסטטוסים, חטאים מעיתונים ומתקשורת, חטאים מכל מקום שהוא, ובעיקר חטאים מהלב. ושאהבת חינם תבוא על כולנו, תיכנס, תצא, תשמע, בחוצות יהודה ובכל ישראל כולה. ושהאמת והשלום אהבו, אמן ואמן. ובחירה נכונה לכולנו. ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. שלום לכם. כי תצא למלחמה. יש רבים שמרגישים שבשבוע הזה כולנו יוצאים למלחמה. מלחמה על הבית, מלחמה על ההשקפה, מלחמה על הרוחניות, מלחמה על החיים שלנו, אולי הרוחניים יותר מאשר הגשמיים. אז שהקדוש ברוך הוא יברך את עמו בשלום, ותהיה זו מלחמת שלום ואהבה, ולבסוף נתאחד כולנו ונשמח כולנו, ויהיו הדברים נכונים לנו ולאלוקינו, ונושאים חן ושכל טוב בעיני אלוקים וכל האדם אשר על הארץ. אנחנו בתוכנית הזאת ננסה לסכם קצת את השבוע שעבר, את האווירה שנמצאת כאן בארצנו, ואת מה שצפוי לנו בשבוע הבא. את הדברים ננסה לעשות כדרכנו, ברוח אחרת, נינוחה, נוחה, כזו שמחברת בין השבוע, שבוע החולין שחולף ועובר ומסתיים כעת, לבין שבת קודש שמקיעה ונושאת בכנפיה שלווה ושלום ושקט ומנוחה. אני ישי לפידות מעבר למיקרופון, ישי נוימן, ישי אחר, מביא את קולי אליכם כמדי שבוע. אנחנו כאן כמעט עד ארבע, אישי בשישי, ערב שבת קודש פרשת כי תצא. אנחנו מתחילים.
מנוחה ושמחה, אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים, שומרה וזוכב, הם המעידים, כי לשיש הכל ברואים ועומדים, שמי שמיים ארץ וימים, כל צבא מרום גבוהים ורמים, תנין ואדם וחיית רמים, כי בישם צורון עמים, הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שם הולכות שמבו ועצתו, שבת קודש, יום חמדתו, כי בו שבת אל מכל נחתו, במצוות שבת אל יחליצח, קום קרא אליו יחיש, לעם צח, נשמת כל חי וגם נריצח, אכול בשמחה כי כבר רצח, במשנה לחם וקידוש הבא, ברוב מטעמים ורוח נדיבה, יזכו לרב טוב המתענגים בה, בביאת גואל ולחיי העולם הבא. מנוחה ושמחה, אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים, שומרה וזוכב, הם המעידים, כי לשיש הכל ברואים ועומדים, שמי שמיים ארץ וימים, כל צמר ומגבוהים ורמים, תנין ואדם וחיית רמים, כי בישם צור עולמים, הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שם הולכות שמבו ויצאתו, שבת קודש, יום חמדתו. כי בו שבת אין מכל לחדו, במצוות שבת אל יחליצח. קום קרא אליו יחיש לאמצח, נשמת כל חי דגם מעריצח. אכול בשמחה כי כבר רצח, במשנה לחם וקידוש רבה, ברוך מתנים ורוח נדיבה, יזכו לרב טוב המתענגים בה, וביד גואל חיי העולם הבא.
אשמע לרגע משגיח באחת הישיבות הגבוהות. אשאל אתכם, אז איך האלול שלכם? בחירות לראשות ממשלה או בחירות לחיים, לחיים רוחניים? הצבעה למנהיג בשר ודם או למלך מלכי המלכים? בכלל נדמה שהשנה עצת היצר באלול תשממתת הייתה בחירות מועד ב'. ותודו שאין כמו מערכת בחירות עסיסית ואחורה בכדי לדחוק את פלצות אלול של רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, לעמקי הקלפי. שמתי בכלל השבוע לב שכל מה שאלול מייצג, מערכת הבחירות הזו מציגה ההפך. אלול הוא אלול של אהבה. בחירות הם לצערנו בחירות של שנאה. אלול הוא של שמירת לשון. בחירות הם תמיד זמן של לכלוכים וטינופים, גם אישיים וגם ציבוריים. אלול הוא חודש של התקדשות. חודש של בחירות הוא חודש של מיאוס וזוהמה. ובכלל, כל מערכת הבחירות הזו, כקודמותיה, הינה ההתקדשות של אני בעולמנו. אני כשיר, אני מתאים, אני אחליט, אני אקבע, אני אנהיג. כמובן שכל היתר הם לא, אלא סתם אוסף מיותרים ורעים ולא נכונים. בקיצור, אני לאני ואני לאני. ואלול כולו מהו אם לא אני לדודי ודודי לי. הרב יעקב בית פרידמן, הוגה הדעות החרדי, כתב ככה שבוע בקהילה. אם בדורות הקודמים הצטייר אלול כריסוק השגרה ויציאה מזרם החיים, מתבקש בין דורנו לחיות במצב של דריכות ותכנון רוחני בתוככי השגרה ועם זרם החיים. אך מה לעשות שתהליך הכנסת הנפש לדריכות הינו ההפך הגמור מהנינוחות של בני דורנו. אז כולנו, כנראה, נלך לבחור בחודש הזה, האמת בשבועיים הקרובים, נלך לבחור פעמיים. פעם אחת במקום ההצבעה הקרוב למקום מגוריכם, ופעם אחת בקלפי של החיים. וכנראה שזה רק אתם עצמכם, אלה שבסוף תחליטו, אם מדובר בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, או שזה סתם עוד ספטמבר. נכון, ספטמבר עם מערכת בחירות מיותרות, אבל סתם ספטמבר.
אבוי שמחו להוי דוי סלחו וליחד חו וליעבו אשמחו הבוי חבי עמו ישראל ויעבו הבוי חבי עמו ישראל
דיברנו על כך בתחילת מערכת הבחירות הנוכחית, נדבר לצערנו גם לקראת הסוף. חברים, תבינו, אם עוד לא הבנתם עד היום, הוא נמצא בקרב של חייו. הוא יודע שהפעם זה יהיה על כל החיים, החיים הפוליטיים שלו, שאולי אצלו זה בעצם החיים האמיתיים, זה יהיה על כל הקופה. וכמיטב המסורת הרוסית, אין לקיחת שבועים, אין כמעט ניצחון, אין בכלל אמצע, זה עד הסוף. והירידה בסקרים בשבועיים האחרונים, ולקיחת האג'נדה של אנטי חרדים וממשלה חילונית על ידי כחול לבן ובני גנץ, דוחפת אותו לפינה. אז אביגדור ליברמן נמצא בלחץ אטומי. אז שחקן או כובש לבבות שומעיו הוא לא. הוא ממש לא. מה שנשאר לו זה רק הכוח הכי חזק שלו, זה שהחזיר אותו לחיים בחצי שנה האחרונה, החרדות מהחרדים. והקורבן הנוכחי שלו, הציבור החרדי, משלמים, שילמו וישלמו עד יום שלישי את המחיר, כל הדרך אל מערכת הבחירות של תשע"ט. והנה הבטחה. הנה הבטחה לכם. ליברמן יחמיר ויקצין בואכה יום שלישי הקרוב. והסחורה שהוא מספק היא סחורה חמה, שעל ידי רבים מבני הארץ הזאת מתקבלת היטב. כל יום שמקרב את הבחירות יביא את ליברמן ביותר קיצוני, ביותר מסני, ביותר מציס וביותר מסכסך. אז אחים יקרים, ואני מדבר כעת גם אל אחי החרדים וגם אל אחי החילונים, עזרו עוז, בבקשה, אל תתייחסו אליו. זה ממש עוד מעט נגמר, כמו גם בעזרת השם פועלו של האיש המביש הזה בהיסטוריה הפוליטית של ישראל. תחזיקו מעמד, ביום שלישי, בעזרת השם, ועם הצבעה נכונה, הכל כבר יהיה מאחורינו. סקר חדש התפרסם השבוע, מפתיע מאוד, וגילה לכולנו ממצאים חדשים, מופלאים, כמו שאמרתי, מפתיעים. על פי הסקר, הקבוצה השמרנית ביותר במגזר החרדי, מה שמכונה אולטרה חרדים, מונה כ-28% מהציבור החרדי. הקבוצה שמכונה חרדים קלאסיים, מונה 32%, בעצם הקבוצה הגדולה ביותר. הקבוצה שאורח חייה כולל נגיעות מודרניות, כך על פי לשון הסקר, נגיעות מודרניות, מונה 29%, ואילו הקבוצה המודרנית ביותר, מה שנקרא היום הניו חרדים, החרדים המודרניים, 11%. מה שאומר, איך שלא תסתכלו על הסקר הזה, שמתוך 10 חרדים שאתם פוגשים בבית הכנסת הקרוב למקום מגוריכם, 3-4 מהם, כמעט חצי, לוקים במרכאות או שלא במרכאות, במערכת חיים והשקפה שנקראת, איך אנחנו קוראים זה, מודרנית, לצד החיים החרדים. אז תודו שאם הסקר דובר אמת ודובר דיוק, מדובר בחתיכת שינוי בתפיסת מכלול הציבור החרדי ובהגדרתו. כאחד שמכיר מקרוב לפחות חלק מ-11% המכונים החרדים המודרניים, ובוודאי מכיר חלק מהקבוצה שאורח חייה כולל נגיעות מודרניות, הרי אני מעיד כי לצד הפתיחות המסוימת של האנשים הללו, רובם ככולם, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר בכל הסיפור כאן, רובם ככולם אוהבי תורה ומעריצי בני תורה. אצל רובם הגדול הילדים מתחנכים בתלמודי תורה, אפילו בחיידרים, בישיבות, בסמינרים, ואם תבוא חלילה מערכת שבה עולם התורה יעמוד על נפשו, הם יהיו הראשונים שיצאו עלי קרב. אגב, אחת העובדות שמאששות את תוצאות הסקר הזה שאנחנו מדברים עליו, היא הפריחה הגדולה של ישיבות שמותאמות לבניו של הציבור הזה. עכשיו צריכים להדגיש מיד שאני מוכן, זאת אומרת, את הצד שלי, אני מוכן לקבל ולהבין את אלה שאינם מוכנים להשלים עם גזירת המודרנים, ושמנסים בכל כוחם לבדל את אותם 32% האולטרה חרדים מהשאר. ישנו הרי ויכוח ארוך שנים, השקפתי, תפיסתי, האם ליבת המערכת החרדית אמורה להכיל את הבינוניים הללו, או להיבדל מהם. אבל דבר אחד ברור, רבותיי, איך שלא תסתכלו על הסיפור הזה. הם כאן, 3-4 אלה מתוך 10, אלה שיש להם נגיעות מודרניות, או שהם חיים מודרניים, חרדים, הם כאן, הם לא הולכים לשום מקום, והם לא מעטים. וחושבני שראוי להתחיל להתייחס אליהם ברצינות, ולא בביטול או בהינף יד. מדובר בציבור לגיטימי, לא פחות חשוב בכוח אלקטורלי, ובמסת אנשים, נשים וטף, שרק ילכו ויגדלו, וראוי לקבלם בלב שלם ובנפש חפצה, גם אם יש ביקורת מסוימת על אורח חייהם, או בידול מאורח חייהם. ולחוששים כאן, אז הנה קחו טיפ. אל תדאגו חברים, גם הם, אתם יודעים מה? אולי במיוחד הם, אלה שנגועים בנגיעות מודרניות, או הקבוצה המודרנית ביותר, אותם 40% לפי הסקר, הם יודעים היטב היטב, מי הם אלה השייכים לסיירת מטכ"ל של עולם התורה, המקיים את העולם, ודווקא הם, אולי יותר מהאחרים, אשר נמצאים בקודש פנימה, מעריכים ומכבדים את שליחינו, בעולם האולטרה חרדי, בישיבות, בכוללים, בחיים עצמם, מעריכים ומכבדים אותם עד כלות נפשם.
נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק. בא ממקום שהוא בא, והלך למקום שהלך. פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן. וכך היה אומר אנשים, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים, שחטאתי לפניך, אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל העוונות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת ושלוש, אחד וארבע, אחד לחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למקום שפסר פניו לקודש, אחוריו לאחל, ללא רבב היו שווים פיו ומעשר. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זר. וכך היה אומר אנשם, כפר לחטאים, לאבונות ולפשעים, שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח כך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, ניסים נפלאות שעשית עמנו, ימים ולילות. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממקום שיצא ורעד במקום שעמד, פשט בגדי זהב, לבש בגדי עצמו, וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו. ויום טוב לאוהביו, כי נסלח לכל הדת ישראל. אשרי העם שכך הלום, אשרי העם של שם אלוקו,
וכך כתבה השבוע גברת יהודית דיקמן. משך לימודי רפואה 6.5 שנים. בסופם שנת סטאז'. בחלק ראשון ילמדים מדעי יסוד, בחלק שני לומדים במחלקות בתי החולים האוניברסיטאים, ולאחר הסטאז' מוענק התואר דוקטור לרפואה. זה תהליך ארוך, זה 7 ומשהו שנים, כמעט 8 שנים, לא פשוט. לימודי אדריכלות עורכים כ5 שנים עד קבלת התואר. לאחר הלימודים יש צורך להשלים תקופת התמחות במשרד אדריכלים, לא שלך, כסטאג'ר אצל מישהו. משך התואר של לימודי מדעי המחשב, 3 שנים. במסלולים לתואר מתקדם יותר, משך הלימודים הם 4 שנים. שנים ארוכות, ים של חומרים, מאמרים, טקסטים מורכבים, שעות של שינון ותרגול, חרדת בחינות, נבירה בספריות, שנים, שנים, שנים. ויש את אלה שהולכים ללמוד לתואר MA בזוגיות, במשפחתיות. ובמקביל, יש גם לימודי חובה לתואר MA בהורות. אני צוחק, נכון? אתם יודעים. כי באיזו אוניברסיטה בארץ יש מסלולי לימודים כאלה? בזוגיות, בהורות, במשפחתיות. מה, לא אמרו לכם שבכל אוניברסיטה או מכללה חלק מלימודי החובה הם לימודי הורות ומשפחתיות? לא, כי אין. אני צוחק כמובן. לא למדנו בשום אקדמיה, לא עשינו שום מבחנים, לא קיבלנו שום תואר כדי להיות הורים או משפחתיים. מהסיבה הפשוטה, אין שום לימודים שכאלה. אבל תחשבו לרגע, איזה אבסורד, כותבת הגברת יהודית דיקמן. אנחנו מבלים נתח כל כך נכבד בחיינו, במה שרק אמור לתת לנו את הרקע והבסיס לחיי המשפחה שלנו. ולדבר האמיתי והמשמעותי בחיים, המשפחתיות עצמה, גידול הילדים עצמו, אז ההורות אין שום הדרכה והכשרה. ואני מדברת, כותבת דיקמן, על הבסיס של הבסיס של הבסיס, על חיי המשפחה, שמראה הדבר הכי משמעותי בחיים. כל השאר, לימודי אדריכלות, לימודי רפואה, או כל מקצוע אחר שאתה רוכש כדי לפרנס את משפחתך, הם בונוס. כל העסק האמיתי הוא בסיס ויסוד המשפחתיות. מתי אנחנו מתעוררים להירשם לסדנאות או לבתי ספר להורים? כשקלו כל הקיצים, כשאנחנו מוצאים את עצמנו עבודים. אגב, זה לא התחיל היום. בשנות ה-60 וה-70 משלה אידיאולוגיה מתירנית שביקשה לבטל כל שימוש בסמכות בגידול ילדים וזכתה להשפעה נרחבת בעולם. הראייה שלהם אז התמצתה בתפקיד ההורה והמורה שכולו אהבה, תמיכה, הבנה ועידוד שעל הילד לגדול בחופש מלא. כי כל העמדת גבול או דרישה חיצונית נחשבה למהוותת אז. כך ויתרנו אז, כותבת יהודית, על תפקידנו כקובעי האג'נדה החינוכית, מתוך תפיסה שקולו של הילד במשפחה שווה לכל ההורה. שמחנו על הילדים שהם יודעים מה הם רוצים, ולכן יש לתת להם עצמם, להכתיב לעצמם את השתלשלות העניינים, כי הילדים, לכאורה, בטוחים ברצונותיהם ומיודעים להם, ויודעים מה הם רוצים ומה הם צריכים. כך ראו הילדים מולם, הורה נבוך, חסר ביטחון, שאינו יודע להחליט. אבל בתכלס, ובפשטות, קובעת דיקמן, העברנו אל הילדים בתהליך רציונליזציה אלגנטי את האחריות על ניהול תיק החינוך בבית. וזהו אסון. כי הנה האמת. האמת שהילדים אכן יודעים מה הם רוצים, אך אין זה אומר שהם יודעים מה הם צריכים, וחשוב להבדיל בין רוצים לצריכים. הבסיס להורות סמכותית, להצבת גבולות, נעוץ בהכרה של הורים שהם בעצמם יודעים מה הילד צריך, והם אלה שקובעים את ההתנהלות החינוכית בבית. ההורה הסמכותי מכיר בכך שהוא המחליט, והוא הקובע מה המטרות החינוכיות, הוא גם האחראי על מימושן. ואנחנו, יהודים מאמינים, בני מאמינים, שספר ההוראות שלנו כתוב, באותו ספר אותו נקרא מחר בבוקר, אנחנו האמונים על התורה ועל ההלכה, בודקים מיד בנושא הזה, מה כותב לנו ספר ההוראות האישי שלנו, ומה אומרת חוכמת היהדות, מה אומרת התורה, מחר בבוקר, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, כך מתוך פרשת השבוע. נשמע אגב כמו איזה הקדמה לתיאור מקרה באיזה מעגל הורים, באיזה פגישה שבועית פסיכולוגית בחוג להנחיית הורים, כן? ככה זה נשמע כזה. הרי היום יקראו לילד כזה שהוא סורר ומורה, יקראו לו במילים מצוחצחות, הוא דעתן מדי, יש לו מחשבות עצמאיות, הוא מאתגר, הוא ילד קשה לחינוך. אבל שימו לב מה התורה אומרת. כי כשממשיכים לקרוא את הפסוקים, מבינים שהנדון הוא לא גיל ההתבגרות. התורה מציגה נער עם אישיות של, אין מילה אחרת, של פושע. אחד שמלסתם את הבריות כדי לממן את צרכיו הגוברים וההולכים. כשכל מה שיקנו לו אוריו ומוריו מודחק, או גרוע יותר נשכח, או גרוע עוד יותר נמחק. חייו כבר נכנסו למסלול שאין יציאה ממנו. הוא יכול רק להידרדר למטה. ההורים, המורים, הרבנים, הפסיכולוגים, היועצים והרופאים למיניהם כבר נכנסו לתמונה ויצאו בייאוש, הרימו ידיים. ומה אומרת התורה על ילד שכזה? מדהים. אני אחסוך לכם את התיאור מה אמורים ההורים לעשות כאשר בביתם גדל שורש פורה ראש ולענה שכזה. אני אקפוץ, ככה אומרת יהודית, ישר לשורה התחתונה. התורה גוזרת על הנער הזה דין מוות. דין מוות, לא פחות. דין מוות. מה עם עניין התשובה? תשובה? מה עם האמונה בכוחו של הטוב לנצח בחזרה למוטב? כלום. הרי זה לא ייתכן. אבל ברור שזה לא ייתכן. כי כדי לפסוק דין מוות על הנער הזה, נדרשת סיטואציה מאוד 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 ספציפית. ובדיוק לכך, חכמנו אומרים כי בן סורר ומורה בהגדרה התורנית לא היה ולא עתיד להיות. רגע, אז לשמה כל המלל הזה? התורה לא אומרת סתם מילים. בתוך טקסט של כל מילה מדודה, ואין מילה אחת יתרה, מדוע התורה בכלל מדברת על בן סורר ומורה, אם לא היה ולא עתיד להיות כזה? עונה הגמרא במסכת סנהדרין. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר. כדי להבין לאן יכולה להידרדר אורות שאיננה סמכותית דיה, נדרשה התורה לסיפור קצה. קשה. רק בכדי להגיד לנו, אל תחכו. אל תחכו לאותו רגע אחרון ונמער. דרוש וקבל שכר. תפתחו בתי ספר להורים, תפתחו קבוצות דיון, תלמדו, תדונו, תעשירו את הידע המעשי שלכם, איך לעשות את זה נכון, איך לגדל ילדים מחונכים באמת. אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים שיהיה הילד שלנו, אבל אנחנו בדור שאנחנו קצת מפחדים. מפחדים לעשות שינוי, מפחדים לשים גבולות, לא יודעים איך לגרום לדברים להיראות אחרת, איך לשקם את הסמכות ההורית. וסמכות, תקשיבו טוב, היא איננה מילה גסה. והיא איננה מילה נרדפת לקור או כפייה, והכתבה ודרישה לציות עיוור. סמכות צריכה להיעשות ולהיעשות נכון. הלימודים באוניברסיטה, מסכמת גברת דיקמן, לא היו בושה. הם אפילו מקור לגאווה. למדנו, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים, אנשים עם ידע זוכים לכבוד רב מאוד בעולם הזה. גם ללכת לחוג הורים, זו איננה בושה. זו אינה הודעה בכישלון או במשהו כזה, זאת פשוט החובה ההורית והזוגית הראשונה במעלה. רק לזכור, שכל זה בתנאי שמלמדים שם נכון. שמלמדים איך וכיצד להשיב את הדבר הזה שנעלם לנו מזמן, הוא כבר קשה מאוד למוצאו. את הסמכות החדשה. בעצם, אולי הישנה, זאת שהייתה פעם, את אותה סמכות בין הורים לילדים.
Zakeini ligadel banim uvnei vanim chachomim unevoini Oy avei Hashem yirei Elokim Anshei emes zera koidesh b'Hashem dveikim
I
זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לישי נוימן שהביא את קולי אליכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן היום בתוכנית הזו. מיד לאחרינו השיעורים הצפויים לנו עד השבת, עד כניסת שבת קודש שכבר הולכת ומתקרבת לשעות הרבה יותר מוקדמות וכבר סמוכה לתוכנית הזאת. שיהיה לכולנו שבוע נכון ושבוע טוב ושבוע מועיל, ושהשבת הקרובה והקדושה תנחה אותנו ותיתן רוח גבית לכולנו לבחור נכון, לעשות נכון, למען לקדש שמו בעולם. אני הייתי ישי לפידות. שבת שלום.